אוקיי, אז בפעם הקודמת בעצם דיברנו על קל וחומר. ואמרתי שהקל וחומר בדרך כלל, זאת אומרת, היה את הקל וחומר המקראי, נקרא לו הפרימיטיבי, פרימיטיבי לא כלשון גנאי, אלא הראשוני, שמבוסס על הנחה אחת ויחס היררכיה. ומההנחה האחת שהיא הדבר הקל ויחס היררכיה אפשר ללמוד את המסקנה לגבי הדבר החמור. אחרי זה באים חז"ל ואומרים שיש מידת דרש של קל וחומר, ומידת הדרש הזאת בעצם בדרך כלל, בהקשר אני קורא לזה הקל וחומר התלמודי, להבדיל מהמקראי, הקל וחומר הזה מבוסס על שלושה נתונים ולא אחד. ואנחנו רוצים למלא את הנתון הרביעי. ובדרך כלל המבנה פה אני קראתי לזה החללית. אז ככה, היה לנו בעצם קל וחומר שבנוי נגיד על מזיקים סלש רשויות. מזיקים זה שן ורגל וקרן, והרשויות זה רשות הרבים וחצר הניזק. בדרך כלל קל וחומר בנוי בצורה שפה יש אפס, פה יש אחד, פה יש אחד, וזה מה שאני לא יודע. בסדר? זה אני רוצה למלא. עכשיו, מה אני עושה? אז הסברנו שיש לכאורה שני הסקים, או שני טיעונים שעל פניהם נראים שונים. הטיעון הראשון נקרא לו טיעון העמודות, זה הטיעון שהולך על שני הנתונים בעמודה הימנית, מוציא מכאן יחס היררכיה, שקרן יותר חמור משן ורגל, יותר חמור הכוונה, יותר קל לחייב עליו, מאשר שן ורגל, ואז אני עובר לעמודה השמאלית, ואני אומר שאם שן ורגל שיותר קשה לחייב, חייב בחצר הנזק, אז קרן שיותר קל לחייב, ודאי שיהיה חייב בחצר הנזק. זה ההסק של העמודות. כן? קל? קל וחומר. חומר זה שם, לא שם פעולה, אלא שם תואר אולי, לא יודע איך אומרים את זה. כאילו, החומר, הדבר החמור נקרא חומר. לא, לא. זה דוגמת הידיעה למשל. מה זה ידיעה? ידיעה לכאורה זה פעולה. ומצד שני, הידיעה שנמצאת בתוכי היא תוצר של הפעולה. נכון? היא הופכת להיות שם. שם פעולה. אוקיי? אז במקרה הזה, זה לא בדיוק אותו דבר, זה דומה. החומר זה כאילו הדבר החמור, הוא נקרא החומר. יש קל ויש חומר. ואתה... לא יודע, ככה זה, ככה מבטאים את זה. כל מקרה, הסק שני זה הסק של שורות. אני לוקח את השורה העליונה. ממנה אני מסיק שבחצר הנזק יותר קל לחייב מאשר ברשות הרבים, ואז אני עובר עם זה, זה יחס היררכיה. את יחס ההיררכיה הזה אני מקיים על הנתון הזה. עם קרן שיותר קשה לחייב, חייבת ברשות הרבים, אז ברשות הרבים שיותר קשה לחייב, קרן חייבת, אז בחצר הנזק שיותר קל לחייב, אז קרן ודאי שתהיה חייבת. על פניו זה נראה כמו שני טיעונים שונים. כי בעצם מה שאני עושה, אני לוקח שלושת הנתונים, נתון אחד הוא יהיה הנתון הבודד, ושני הנתונים האחרים מהם אני מוציא את יחס ההיררכיה. ומכאן והלאה יש לי את הקל וחומר המקראי, עם נתון בודד, יחס היררכיה, ואני מסיק מסקנה. עכשיו, יחס ההיררכיה הוא הליבה של העסק, אבל יחס ההיררכיה של העמודות ושל השורות הוא שונה. כן, בקל וחומר של השורות, יחס ההיררכיה קובע יחס בין רשויות. הצער הנזק יותר חמור מרשות הרבים. בקל וחומר של העמודות, יחס ההיררכיה קובע יחס בין מזיקים, שקרן יותר חמור משן ורגל. אוקיי? לכן העסקים על פניהם נראים לגמרי שונים, אלא שאם זה היה כך, אז הייתי מצפה שפרחת עמודה או פרחת שורה לא יפרחו את הקל וחומר, רק יגרמו לנו לסובב אותו. במקום לעבוד על השורות, נעבוד על העמודות או להפך, אבל בעצם הקל וחומר לא נופל. אוקיי? ואנחנו מוצאים בגמרא לא ככה. בגמרא ברגע שמובאת פרחה, קל וחומר נופל. אף פעם כמעט לא מסובבים קל וחומר. הבאתי לזה אינדיקציה, אם אתם זוכרים, שקרן ברשות הרבים, האמת היא שזה לא אחד אלא חצי. ולכן יהיה הבדל בין העסקים. אם אני הולך על עסק העמודות, אז מפה יוצא שקרן חמור משן ורגל. עכשיו אני עובר לעמודה השמאלית, אז אם שן ורגל שהוא הקל חייב אחד, אז קרן שיותר חמור ודאי חייב אחד. זו תוצאה היא אחד. נכון? של ה... קל וחומר של העמודות, אבל של השורות, מפה יוצא שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. ואם אני יורד לפה, ברשות הרבים קרן חייבת חצי, חצר הנזק צריך להיות יותר חמור, חצי, פחות חצי, אז כן, דיו לבא מלדין זה חצי, אז התוצאה היא חצי. ואם התוצאות הן שונות, זה אומר שהעסקים הם שונים. שני עסקים שווים לא ייתנו שתי תוצאות שונות. יש כמה אינדיקציות לזה שמדובר בעסקים שונים, אבל אמרתי, הבעיה הגדולה היא שבשס לא מוצאים שמסובבים קל וחומר. זה שאתה מביא פרחה, אתה מעלה פרחה, זה לא גורם לסובב את הקל וחומר, זה אומר קל וחומר נפל, אלא כן תציל אותו באיזושהי צורה, אבל לא סיבוב. שני המקומות היחידים שבהם עושים סיבוב זה מסכת נידה, ומסכת בבא קמא על הקל וחומר הזה, ובשניהם זה פשוט בטבלה כזאת שיש בה חצי, טבלה שיש בה דיו. טבלאות הסימטריות אף פעם לא עושים סיבוב. למה בזה עושים סיבוב אני כבר לא יהיה לי זמן להיכנס. אבל למה בקל וחומר הרגילים לא עושים סיבוב, את זה הסברתי בפעם הקודמת. כן, אמרתי שבעצם אני עושה קל וחומר כזה, אני מנסה לבנות מודל שיסביר את שלושת הנתונים הידועים. עזב את החצי על שוצר. כן? שיסביר את שלושת הנתונים הידועים. ומתוך המודל הזה, או ההסבר הזה שאותו מצאתי, אני יכול להסיק מסקנה לגבי הנתון החסר. אז במקרה הזה, אז יש לנו פה, אוקיי? אז נגיד שקרן יש לה אלפא, לשן ורגל יש אלפא ושני אלפא, ברשות הרבים מה יש? שני אלפא, נכון? לכן שן ורגל, לכן שן ורגל לא חייב שם. נכון? שן ורגל לא חייב שם, כי לשן ורגל יש רק אלפא, בשביל לחייב ברשות הרבים צריך שני אלפא. ולעומת זאת בחצר הנזק, מספיק אלפא. אוקיי? אז זה המודל. עכשיו, ברגע שאם זה המודל באמת, אז אנחנו מסתכלים עכשיו, אוקיי, אז מה יהיה הדין של קרן בחצר הנזק? אין בעיה. ברגע שיש לי פה, בקרן יש לה שני אלפא, בשביל לחייב בחצר הנזק מספיק אלפא. אם יש לך שני אלפא, ודאי שאתה תהיה חייב. כן, התשובה היא אחד. זאת אני מסביר, כמו במדע, אני לוקח תופעה מדעית, או תופעות מדעיות, אוקיי? מציע להם הסבר, כל הגופים בעלי המסה נמשכים זה לזה, ואז אני יכול להסיק מסקנות לגבי סיטואציה שלא צפיתי בה. אם יש שם שתי מסות, הם כנראה יימשכו זו לזו. אז אני עושה הכללה על בסיס כמה עובדות שבהן צפיתי, ומההכללה אני גוזר את המסקנה החסרה, את העובדה שאני לא יודע. אז זה ממש כמו בהקשר המדעי. ואז הפכתי את זה בעצם לטכניקה כללית יותר. ומה שאמרתי זה שאני בעצם, איך אני עושה את זה? אני בעצם, או לפני כן אני אולי... עם עוד משהו. יכולתי במקום שני אלפא, שים פה בטא, זה גם הסבר אפשרי. זה גם מסביר את הכל. מה זה את הכל? הכוונה את, את שלושת הנתונים האלה. פה יש סימן שאלה, כן? זה אני לא יודע פה מה להסביר. זה גם הסבר, נכון? אם ברשות הרבים צריך בטא כדי לחייב, אז שן ורגע שיש לו אלפא לא יכול לחייב, קרן שיש לו בטא כן יכול לחייב. אם בחצר הניזק צריך אלפא כדי לחייב, אז שן ורגע שיש לו אלפא יחייב, אבל קרן שיש לו בטא, התשובה פה תהיה אפס. לא יכולה לחייב. אז עכשיו, בקיצור, התוצאה במשבצת החסרה תהיה תלויה בשאלה מה תהיה התיאוריה שבה אני בוחר כדי להסביר את הנתונים. עכשיו, פה יש לי שתי תיאוריות שכל אחת מהן נותנת תוצאה אחרת. איך אני בוחר מהי התיאוריה הנכונה? אז אני בוחר את הפשוטה יותר. תאר של אוקם. התיאוריה הקודמת הכילה רק פרמטר אחד, התיאוריה הזאת מכילה שני פרמטרים. אוקיי? ולכן היא תיאוריה פחות פשוטה, ולכן אני מעדיף את התיאוריה הקודמת, ולכן התוצאה היא אחד. וזה העיקרון הבסיסי, ואיך עושים את זה בפועל? לוקחים את הטבלה הזאת, ממלאים אותה פעם אחת עם אפס, ופעם אחת עם אחד, אוקיי? פעם אחת עם אפס, פעם אחת עם אחד, מחפשים מודל שיסביר את המילוי אפס, מודל שיסביר את המילוי אחד, ובודקים מי יותר פשוט. מי שיותר פשוט הוא הנכון, והמילוי שיש, זה אותו דבר, כמו שעשיתי קודם, זה רק פשוט כדי שזה יהיה יותר נוח ליישם במחשב או בחישוב מכני, אוקיי? אז הראיתי אחרי זה גם איך זה מסביר את נושא הפרחה, ומפה גם יצא לנו למה שני העסקים האלה הם כן אותו עסק, ולא שני עסקים שונים, העמודות והשורות, יש הרי בשניהם, בעצם אני מניח היררכיה על אותו פרמטר אלפא, בין הרשויות או בין המזיקים, ולכן זה ממש לא משנה אם אני הולך על העמודות או על השורות, כי אני צריך להסביר את כל שלושת הנתונים. יש להסביר שלושת הנתונים, אני צריך להניח שההיררכיה בין הרשויות וההיררכיה בין המזיקים היא על אותה פרמטר, אלפא שני אלפא ואלפא שני אלפא. לכן ברגע שפרחתי את זה, אני נזכר כבר לשני פרמטרים, לאלפא ובטא, אז פרחתי את הקל וחומר בכלל. זה לא יעזור לסובב אותו. זה בקצרה. עכשיו, אני רוצה לעבור למשהו אחר. אני כבר לא אמשיך עם האלגוריתם הזה, אלא אני אנסה להראות היסק אחר. זאת אומרת, ראינו גם את בנייניו, ראינו פרחה, ראינו שהעסק הזה פחות או יותר עובד, ואמרתי שלא נתתי פה את כל הפרטים, כי לא היה לי זמן להיכנס לכל זה.
אני
חידוד,
אני
רוצה להתחיל,
ואמרנו לסופרים לזור שני כללי רכה שונים, ואז זה נראה שמספיק שתתפוך שניהם, אז אמרנו שלא. איך בעצם, הנקודה שמקשרת לשני ההיררכיות,
בגלל שזה לא שני ההיררכיות. כשאתה קובע פה, וזה... אני חוזר למודל שבו בחרתי, כן? המודל הפשוט יותר. בעצם הטענה שלי, בעצם הטענה שלי, שזה המודל, כן? בטא פסלנו אותו, הוא פחות פשוט, אוקיי? אז זה המודל. אז מה אנחנו רואים פה? שאם אני מסתכל על ההיררכיה של העמודות, אני בעצם אומר, קרן יותר חמורה משן ורגל, כי יש לה שני אלפא מול אלפא, וזה לא מספיק. גם כשאני עושה את הקל וחומר בין העמודות, אני צריך להניח שיש היררכיה בין השורות, של אלפא ושני אלפא. אחרת אין פה הסבר. את כל אחד מהניסוחים של הקל וחומר מניח את שתי ההיררכיות. זה לא שתי היררכיות בלתי תלויות. למה? כי אני צריך להניח שההבדל בין הרשויות הוא באותו פרמטר רלוונטי כמו ההבדל בין המזיקים, אחרת מה זה מעניין? אתה אומר לי, קרן יותר חמורה משן ורגל. למה? כי היא יש לה שני אלפא, ולשן ורגל יש רק אלפא. אבל אם החומרה בין רשות הרבים וחצר הניזק היא בכלל במונחי בטא, זה בטא וזה שני בטא, אז לא, החומרה שבין המזיקים לא רלוונטית לחומרה שבין הרשויות. אז מה אכפת לי שהמזיק הזה יותר חמור מזה? זה לא אומר שהוא יחייב ברשות ההיא יותר. אתה חייב להניח שגם ההיררכיה בין הרשויות היא באותו פרמטר כמו ההיררכיה בין המזיקים. זה גם אלפא ושני אלפא. וברגע שהפלת את זה, אז הפלת גם את העמודות וגם את השורות.
כשאתה מריח היררכיה בעמודה אחת, אתה גם מניח את אותה היררכיה בעמודה השנייה?
בשורה.
בשורה.
אם אתה מניח היררכיה בין העמודות, זה לא עומד לבד. נגיד שלא הייתי מניח כלום, הרי מה, איך הצגתי את זה בהתחלה? בוא נניח שיש היררכיה בין שן ורגל לקרן. ואני לא אומר כלום על היחד בין רשות הרבים וחצר הניזק. זה לא מעניין אותי, אני לא צריך את זה. לא נכון. כי אם לגבי רשות הרבים וחצר הניזק, למשל, היחס ביניהם זה שרשות הרבים זה שני בטא וחצר הניזק זה בטא, לכן רשות הרבים יותר חמור מחצר הניזק, אז שן ורגל לא יכולת להסביר את שלושת הנתונים האלה, את האחד, אפס ואפס.
כי הם לא קשורים.
תגיד, תחשוב על אותו דבר יכולתי להגיד...
הרב רגיל הביא גם את הדוגמה עם הזנב. תגיד עכשיו שביום משתנה פה שזנב, וזנב מתנהג לי בצורה אחרת.
נכון, בדיוק.
אבל זה לא
מערר
לי את ה...
בדיוק. לא, הטענה זה כן מערר, בגלל שיש פה עוד פרמטר. ברגע שיש פה עוד פרמטר, אתה כבר לא יכול לדעת מי הוא הפרמטר החשוב. אני אתן לכם דוגמה שהיא יותר קרובה לשכל. תסתכלו. בואו נדבר על בעיה מהחיים. אוקיי? נדבר על מקצוע. לא. אדם. זה מקצוע. אוקיי? שמעון וראובן.
גם ראובן.
שמעון וראובן. פה זה פיזיקה ופילוסופיה. אוקיי? עכשיו אני אומר ככה. אני עושה קל וחומר. אם שמעון שקיבל 60 בפיזיקה, קיבל 80 בפילוסופיה, אז ראובן שקיבל 70 בפיזיקה, יקבל לפחות 80 בפילוסופיה. אוקיי? סוג של קו וחומר, נכון? אם תגידו, אתם יודעים מה, תקראו לזה נכשל ועבר, כי זה C1 ו-0. זה לא משנה, ברמה העקרונית. אז אם שמעון שנכשל בפיזיקה עבר בפילוסופיה, אז ראובן שעבר בפיזיקה, קל וחומר שיעבור בפילוסופיה. אוקיי? זה סוג של קל וחומר שהרבה פעמים עושים. עכשיו, למה זה בעייתי, במיוחד במבט של היום? כי מי אמר שהכישרונות שרלוונטיים להצלחה בפיזיקה, זה אותן כישרונות שרלוונטיים להצלחה בפילוסופיה, או להפך. אולי זה דורש כישרון מסוג אלפא, והוא דורש כישרון מסוג בטא. או במילים אחרות, אני יכול לומר, זה ששמעון, ראובן הצליח יותר בפיזיקה משמעון, זה בשביל ראובן יש כישרון מסוג אלפא יותר מאשר לשמעון. נכון? אבל השאלה אם זה הכישרון הרלוונטי כדי להצליח בפילוסופיה. יכול להיות ששמעון הצליח בפילוסופיה לא בגלל האלפא שלו, אלא כי יש לו גם בטא. ולראובן אין בטא, ואז לא נכון שראובן יצליח בפילוסופיה. מי אמר שהכישרון שרלוונטי להצלחה בפיזיקה הוא אותו כישרון שרלוונטי להצלחה בפילוסופיה? ולהפך. מה זה בעצם אומר? שהאלפא שלי, זה מה שאני קורא הכישרון, או הגורם לתוצאה שעליה אני מדבר, הוא לא אותו כישרון. בשביל להניח שיש קל וחומר, אתה חייב להניח שגם הכישרון של פילוסופיה מדבר בשפה של אלפות. או במילים אחרות, שהיחס בין פיזיקה לבין פילוסופיה זה שפילוסופיה זה אלפא ופיזיקה זה שני אלפא. וגם זה מדבר באלפות, ולא בבטות. אחרת אתה לא יכול להשיג שום מסקנה. אבל ברגע שאתה מניח שגם פה יש היררכיה בין אלפא ושני אלפא, וגם פה, אז זה קל וחומר אחד. ברגע שאני אראה שיש פה עוד סוג של כישרון במשחק, פתאום אני אביא לך כימיה. בסדר, כימיה, שמעון דווקא הצליח וראובן נכשל. בדיוק הפוך מפיזיקה, אוקיי? זה אומר שיש לראובן יש יתרון בכישרון אלפא, ויש לו כנראה חיסרון בכישרון בטא. ועכשיו השאלה, איזה כישרון חשוב לפילוסופיה? אולי בכלל גמא, אבל השאלה אם זה אלפא או בטא. לכן אתה לא יכול לדעת, אז זה פירחה. אז הכימיה תהיה פירחה. היא מכניסה עוד סוג של כישרון למשחק, ועכשיו אתה אומר, אני לא יודע איזה כישרון אחראי על הצלחה בפילוסופיה. אז לכן אין לי דרך לדעת מה התשובה פה. אוקיי? שפה אפשר לראות את זה הרבה יותר בקלות, אבל זה אותו דבר בכל הכלים החברים שדיברתי קודם. רק שפה זה מאוד אינטואיטיבי. נגיד, תחשבו, כשאנחנו עושים, נגיד, מבחן פסיכומטרי. אוקיי? מה המבחן הפסיכומטרי בודק? הוא בודק איזה שהן יכולות. עכשיו, היכולות שהוא בודק, הן לא היכולות שאתה תצטרך בלימודים. בלימודים יש לך פיזיקה, היסטוריה, פילוסופיה, כימיה, גיאוגרפיה, אני יודע מה, סוציולוגיה, מה שלא יהיה. כל אחד מהם, בקישורים מסוג שונה, ואנשים שיכולים להיות טובים מאוד פה, יהיו פחות טובים שם, ולהפך, נכון? אז איך מבחן אחד יכול לנבט טוב סיכויי הצלחה בכל המקצועות? אתה צריך לבדוק כאילו את כל סוגי הכישרון. אז קודם כל זה מיותר. למה לך לבדוק את הכישרון שלי בסוציולוגיה אם אני הולך ללמוד פיזיקה? או להפך. אתה מיותר. אז פה אין ברירה, אתה צריך לבחור איזשהו מבחן אחד פשוט לכולם, כי אחרת אתה מסתבך. אז אתה מנסה לעשות איזשהו כישרון שמשקלל, או מדד, שמשקלל את כל הכישרונות פחות או יותר. אבל ברור שהוא יכול לפספס. כי יכול להיות שבכישרון המשוקלל אני יותר טוב ממך, למה? כי הכישרונות שלי במדעים מדויקים הם הרבה יותר טובים משלך. במצד שני יש לך כישרונות יותר טובים במדעי הרוח. אולי שם הפער בינינו קצת פחות. אז בסך הכל, בפסיכומטרי אולי אני אקבל ציון יותר גבוה ממך. אבל זה לא אומר שבפילוסופיה אני אצליח יותר ממך. יכול להיות שלא. וזה כל הביקורות על המבחן הפסיכומטרי. הביקורות על המבחן הפסיכומטרי יסודם בזה. שהכישרון של פיזיקה, שהוא אלפא, לא בהכרח הוא הכישרון שצריך לפילוסופיה. או מה שאתה בודק במבחן הפסיכומטרי, זה לא בהכרח מה שבאמת תצטרך שתגיע ללמוד בתחומים שונים, באוניברסיטה. ולכן בעצם אתה מניח, כשאתה עושה קל וחומר, אתה מניח איזושהי הנחה שיש פה רק כישרון אחד שמשחק בכל השדה הזה. אבל אם אתה באמת, נגיד אם אתה בוחר מקצועות כמו פיזיקה ומתמטיקה, בדרך כלל מתפסים כדי קרובים, אוקיי? אז סביר להניח שזה מדד כלשהו, אני לא יודע אם זה בטוח. אם אני יותר, הרבה יותר טוב ממך בפיזיקה, אני כנראה גם יהיה יותר טוב ממך במתמטיקה. או להפך. האם אתה בוחר פיזיקה וספרות, למשל, אז זה ממש לא משכנע. שאם אני יותר טוב ממך בפיזיקה, אני גם יהיה יותר טוב ממך בספרות. נכון? זאת אומרת שהרבה פעמים יש לנו איזושהי תחושה ראשונית, איזה שתי עמודות יכולות להיכלל באותה טבלה. כשאתה כולל משהו באותה טבלה, אתה בעצם אומר, זה שייך לאותו שדה. אתה מדבר על אותו סט של כישרונות שמשחק פה. אתה לא יכול לחבר שתי עמודות באותה טבלה, כשכל אחד עוסקת בכישרון אחר, אז אין מה ללמוד מאחד לשני. זה לא רלוונטי. ההתנהגות בפיזיקה לא אומרת כלום על התנהגות בספרות. אבל היא כן אומרת משהו על התנהגות במתמטיקה. למה? כי מתמטיקה ופיזיקה דורשים כישרונות דומים. לא בדיוק אותו דבר, אבל זה הרבה יותר קרוב. ולעומת זאת ספרות ופיזיקה ברור לי מראש שלא. אז אני מראש, כשיהיה כתוב פה, ספרות למשל, אז עקרונית הרי אני יכול לעשות את הקל וחומר שלי, כן? או מה שמעון שקיבל 60 בפיזיקה קיבל 80 בספרות, הוא בן שקיבל 70 בפיזיקה ודאי שיקבל לפחות 80 בספרות. כאן בלי פרחה אני אדחה את זה. לא בגלל פרחה. אני אדחה את זה כי אינטואיטיבית אני לא חושב שפיזיקה וספרות באמת הם דומים בכישורים שהם דורשים. זאת אומרת שכשאני בונה טבלה מהסוג הזה, יש לי כל מיני הנחות שאני אפילו לא שם אותן על השולחן. זה הנחות שאומרות, זה שייך לאותו סוג של פרמטרים ששולטים על העניין. כשאתה רוצה לדעת מה מחייב, כן, ברגל, קרן, רשות הרבים, חצר הנזק, זה הכל נזיקין. אתה מבין שכנראה אותו סוג של פרמטרים אחראי לשאלה האם אתה חייב או פטור. זאת ההנחה. עכשיו פה אתה צריך לבדוק את זה, יכול שיש פרחה והתברר שהנחת לא נכון. יש פה יותר מפרמטר אחד חשוב. אבל הנחה הראשונית שלי שזה כן ככה, אם אני אמצא פתרון פשוט, מודל עם פרמטר אחד, אני אניח שזה המודל הנכון. יש מצבים שבהם אני יכול למצוא מודל עם פרמטר אחד, אבל זה לא משכנע. כי ברור לי שפיזיקה וספרות זה לא אותו כישרון. אין טעם לעשות את הקל וחומר מאחד לשני. אוקיי? אז שימו לב שאני לפעמים מפיל היסק כזה, לא בגלל שיש לי פרחה. קצת היא דוגמה מנוגדת, או שמלמדת, עוד עובדה, שמלמדת אותי משהו, אלא שאני אפריורי מניח שאסור לי לדמות את שתי העמודות האלה, או שתי השורות האלה, הן נשלטות על ידי פרמטרים שונים. הבאתי לכם את הדוגמה, כן, של לחייב משקוף בציצית. מה בגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה חייב בציצית, משקוף שחייב במזוזה אינו דין שיהיה חייב בציצית? או לחילופין לחייב בגד של ארבע כנפות במזוזה, כן? ומה משקוף שפטור מציצית חייב במזוזה, בגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אינו דין שחייב במזוזה, מה לא בסדר פה? יש קלים וחמורים כאלה במאות בגמרא. למה זה לא בסדר? מה לא בסדר פה? בגלל שיש פרחה? אין שום פרחה. לא, לא, איזה פרחה יש פה? אני לא מצליח לשאול על פרחה. זה לא הגיוני, כי ברור לך שהשאלה האם משהו חייב במזוזה, והאם משהו חייב בבגד של ארבע כנפות, חייב בציצית, זה לא נקבע לפי אותם פרמטרים, זה לא רלוונטי. השאלה אם מישהו תמה או טהור, והשאלה אם אתה חייב כסף לפלוני או לא חייב לו כסף, מה הקשר בין שתי השאלות האלה? אם ברשות הרבים ספק תומעה ברשות הרבים טהור, ספק תומעה ברשות היחיד תמה, הסימן שברשות הרבים חייבים פחות מאשר בחצר הנזק, כי הרי בתומעה אנחנו רואים שרשות הרבים קלה יותר, בספק אנחנו מקילים, זה לא נכון, בנזיקין הרי בחצר הנזק יותר חייבים מאשר ברשות הרבים, שן ורגל ברשות הרבים פטור, ושן ורגל בחצר הנזק חייב, אז זה כשלם. קרן חייב חצי ברשות הרבים, ברשות הנזק מחלוקת, אם חייב חצי או שלם, מטרפון וחכמים. אז איך זה מסתדר עם תומה? מאוד, מאוד פשוט. כי השליטה, הפרמטר שחשוב ברשויות לעניין השאלה מה נעשה עם ספק תומה, זה פרמטר אלפא. הפרמטר שיקבע לשאלה האם אנחנו נחייב מזיק לשלם, זה פרמטר בטא, מה הוא קשור לתומה? אז אין, אני לא אכניס את זה בכלל לאותה טבלה. זה לא, הבנייה של הטבלה היא בעצמה בעצם משקפת איזושהי הנחה שזה שייך לאותו שדה סמנטי. זה שייך לאותו, אותם פרמטרים שולטים פה על כל הנתונים בטבלה הזאת. כן, איזשהו סוג של מכנה משותף, אוקיי? כי אם זה לא היה ככה, אז אי אפשר לעשות את הקל וחומר. וזאת הסיבה למה קל וחומר הוא עסק שהוא לא דדוקטיבי, הוא לא הכרחי. ברגע שאתה כבר קבעת, ברגע שהכנסת את הכל לאותה טבלה, ויש לך עכשיו את הטבלה הזאת, מכאן ועלה זה מתמטיקה. כן? ומה שמעון שבפיזיקה קיבל 60, בספרות קיבל 80, ראובן שבפיזיקה קיבל 70, אינו דין שבספרות יקבל 80, 70? אני כזה כותבי. אז הקל וחומר הזה זה מתמטיקה. אני יכול להסביר למה זה נכון, עם האלפות והכל, אתר של אוקם, כל בסדר. למה זה לא הכרחי? למה אולי אני טועה? למה יכול להיות פה פרחה? על עסק לוגי אין פרחות. יכול למצוא לי טעות בשיקול הלוגי, כי טעיתי. אבל אם השיקול לוגי נכון, שום דוגמה לא תפרוך את זה. אין פרחות. על קל וחומר יש, למה? מה הפרחה עושה? הפרחה אומרת לי, אסור לך לשים את זה באותה טבלה. זה ששמת את זה באותה טבלה, כבר הנחת איזושהי הנחה, שהיא הנחה בעייתית. כי אתה הנחת שאותם פרמטרים שולטים על שתי העמודות האלה, או על שתי השורות האלה. מי אמר? יכול להיות זה בכלל פרמטרים שונים. ישרונות שונים, פרמטרים שונים, כן? כל הדוגמאות שדיברנו קודם. עכשיו, לפעמים אני לא רואה את זה אפריורי. בספרות ופיזיקה, נגיד, אני חושב שהרבה אנשים היו אומרים מראש, עזוב, אל תכניס את זה לאותה טבלה, זה בכלל לא. לא אותו סוג של כישרון. אבל נגיד, אם הייתי מוצא פיזיקה ומתמטיקה, הרבה אנשים היו כן עושים את הקל וחומר הזה, נכון? ופתאום הייתי אומר להם, הנה, תראו את יוסי. יוסי, הוא הצליח נורא במתמטיקה ולא הצליח בפיזיקה. בדיוק הפוך מרובן שהצליח בפיזיקה ולא במתמטיקה. מה זה אומר? שאפילו פיזיקה ומתמטיקה, שאפריורי חשבתי שהם כן נשלטים על ידי אותו כישרון, או כישרון דומה, לא נכון, יש לי פרחה שמראה שלא. זה סוג אחר של כישרון בכל זאת, אוקיי? זה תפקידה של הפרחה. ואת אחרי ששמתי כבר בטבלה, והנחתי אפריורי שזה כנראה כן שייך לאותם פרמטרים, הפרחה מראה לי, טעית. אבל לפעמים אני יודע את זה גם בלי הפרחה, פשוט אני מסתכל על המקצועות, אני רואה, זה ספרות, זה פיזיקה, אני לא שם את זה באותה טבלה בכלל, לא צריך פרחות בשביל זה. ברור שאם תמדדו אנשים, אתם תגלו פרחות. כי הרי אם באמת פיזיקה וספרות הם באמת דורשים כישרונות שונים, אתם תראו אנשים, אחד מהם יהיה יותר טוב בספרות מאשר בפיזיקה, השני יהיה פחות טוב בספרות מאשר בפיזיקה. כן? אתם תמצאו כל מיני סוגי אנשים, לא תמצאו היררכיה ברורה. אז הפרחות יהיו אינדיקציה לזה, שספרות ופיזיקה זה כישרונות שונים. אבל פה אני לא צריך את הפרחות, כי אני מכיר את התחומים, וברור לי שזה סוג אחר של כישרון. לפעמים אני לא מכיר, ואני כן חושב שזה שייך לאותה טבלה, בשביל זה יש את עולם הפרחות. תסתכל בדוגמאות, ותסתכל, האם זה, באמת, זה עומד במבחן או לא. הפרחות יראו לך, הנה תראה, יש אנשים או רשויות, או מזיקים, שבהם ההיררכיה מתהפכת. אז מה שחשבת בהתחלה, כששמת את הכל בתוך אותה טבלה, פשוט טעית, לא נכון. יש פה פרמטרים שונים ששולטים על העמודות השונות או על השורות השונות. וזאת המשמעות של פרחה. כאשר אני מעלה פרחה, הנה אני מביא פה פרחה עכשיו, אני עושה, בוא נדבר על 0 ו-1, בסדר? לא על נכשל ועבר, אוקיי? אז שמעון וראובן, שמעון נכשל בפיזיקה ועבר בספרות. ראובן עבר בפיזיקה והשאלה מה יקרה לו בספרות, אוקיי? עכשיו, אם אני עושה קל וחומר, אז ההנחה היא אחד. נניח שמישהו חושב שספרות ופיזיקה הם כן תלויים, זה כן אותו סוג של כישרון. אז הוא יגיד אחד. עכשיו, אני אבוא פה, נגיד לו, תראה, יכול להיות שאתה צודק, יש אינטואיציה אחרת. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה לא צודק. בוא נבדוק. אם אין לנו דרך אפריורי לקבוע את זה, אז אנחנו בודקים. ובוא נוסיף. רגע. אוקיי? אז בואו ניקח את יוסי שלנו. אוקיי? יוסי הצליח בפיזיקה ונכשל בספרות. אוקיי? מה זה אומר? שאתה חשבת שבספרות תמיד מצליחים יותר מאשר פיזיקה? זאת אומרת שאם יש לך כישרון אלפא ולספרות זה מספיק, לפיזיקה זה לא מספיק. אוקיי? אז מי שיש לו אבל כישרון שני האלפא, שאפילו לפיזיקה מספיק, אז ודאי שלספרות הוא יספיק, נכון? זה ההנחה שלך מקודם הייתה. אומר, הנה, תראה את יוסי. יוסי בפיזיקה הצליח, בספרות לא. מה זה אומר? שהצלחה בספרות לא נקבעת על סמך הכישרון שלך בפיזיקה. יש שם כנראה פרמטר אחר, או עוד פרמטר, או לא משנה, משהו אחר שאחראי על ההצלחה בספרות. אם זה כך, אז גם על ראובן אני כבר לא יכול להסיק מסקנות. איך תדע? אני לא יודע. איזה, מה טיב הכישרון בטא אצל ראובן?
ליצור היררכיה של חד ממדי, משתנים שונים.
אי אפשר לעשות את זה חד ממדי, כן. יש משתנים שונים, בדיוק. אוקיי? בעצם הפרחה תפקידה להראות לי שכששמתי את שני הטורים או את שתי השורות באותה טבלה, טעיתי. חשבתי שזה נשלט על ידי אותם פרמטרים, לא נכון, הנה יש לי דוגמה נגדית. אבל לפעמים אני יודע את זה אפריורי, נגיד המזוזה והציצית, אני לא אשים אותם בכלל באותה טבלה, כי ברור לי שזה פרמטרים שונים לגמרי. אבל בסדר, זה סתם כי עקרונית יכולתי לשים את זה באותה טבלה, ואז לחפש דוגמאות, אני לא יודע, נגיד, לא יודע מה, אם יש דלת, אז לא יודע מה, זה דורש צורת הפתח בשביל שיהיה אפשר לטלטל בפנים, אוקיי? בבגד אין בעיה כזאת, נכון? בבגד אין בעיה של לטלטל בתוכו אם אין לו צורת הפתח לבגד, זה לא רלוונטי. אוקיי? סתם, אז אני אביא לך פרחה שמראה שיש המון אספקטים ששונים בין דלת לבין בגד. אז אל תתלה בהבדל מסוים שמצאת ותסיק ממנו את כל המסקנות. אבל זה, במקרה הזה, זה מיותר, כי זה היה ברור לנו מראש, זה מדובר בשתי סוגיות שונות. הרבה פעמים הפרחה באה להראות לנו שמה שחשבנו שהוא כן אותה סוגיה, בעצם הוא לא. לא, זה שני דברים שונים. זה בעצם מה שעושה הפרחה. זאת אומרת, הקל וחומר הוא באמת היסק הכרחי במקום, אחרי שבניתי את הטבלה. אם אני יודע שזאת הטבלה, וברור לי שזה שייך לאותו שדה סמנטי, זה מדבר, נשלט על ידי אותם פרמטרים, מכאן ועלה זה מתמטיקה. אין חוכמות, זה straight forward. אני יכול להראות לכם מה התשובה הנכונה לכל טבלה של, 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 של נתונים. הבעיה הגדולה זה איך בניתי את הטבלה. על איזה הנחות יושבת עצם זה ששמתי פה טבלה. פרחה תוקפת את זה, לא את המתמטיקה. תחשבו נגיד בהסק לוגי, בדיוק. כל בן אדם בן תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. עכשיו אני אראה לך, לא יודע, מישהו אחר שהוא בן אדם והוא לא בן תמותה. זאת פרחה, נכון? האם אפשר לפרוח את זה? זה כבר הסק לוגי. איך אפשר לפרוח הסק לוגי? תשובה, אני לא פורח את ההסק. אני פורך את ההנחה. ההנחה של ההישג זה שכל בן אדם בני תמותה. הנה, הבאת לך דוגמה שלו. יש פה בן אדם שהוא לא בן תמותה. אז ההנחה של ההישג לא נכונה. הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות היא הכרחית. אי אפשר לפרוך אותה. שום דוגמה נגדית לא תוכל לפרוך את זה. הדוגמאות הנגדיות, הפרחות, תוקפות את ההנחות. עכשיו, במובן הזה, הקל וחומר וכל ההישגים האלה, בעניינה וכל ההישגים האלה, הם אותו דבר כמו הישג לוגי. כשאתה מביא פרחה, אתה לא תוקף את ההישג של הקל וחומר. ההישג של הקל וחומר הוא בטוח, נכון. מה שאתה תוקף זה את ההנחות שבבסיס ההישג. הנחות של בסיס ההישג זה ששתי העמודות או שתי השורות נשלטות על ידי אותם פרמטרים. הפרחה תוקפת את זה. ואם אתה תוקף את זה, אין בעיה, אתה מוריד את המסקנה. אבל לא בגלל שההישג לא נכון. ובמובן הזה, באמת אפשר לראות שהעסקים לא דדוקטיביים, אנלוגיות, אינדוקציות וכדומה, הם בעצם אותו דבר כמו עסקים לוגיים. העסק, הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות היא הכרחית. הפרחה תוקפת את ההנחות. אם ההנחות לא נכונות, אז בסדר, למרות שהמסקנה יוצאת מהן, אבל המסקנה לא בהכרח נכונה, כי ההנחות לא נכונות. אוקיי? ולכן הפער הגדול, שדיברנו על אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה, הפער הגדול שלכאורה רואים בין דדוקציה לבין אנלוגיה ואינדוקציה, שזה עסקים לא הכרחיים, הוא פער הרבה יותר קטן ממה שחושבים. בסוף בסוף, גם בדדוקציה המסקנה לא הכרחית. מה שהכרחי זה הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות. אבל המסקנה לא הכרחית, כי אני יכול לתקוף את ההנחות. במובן הזה גם קל וחומר בבניין אב יכולים לראות אותם כך. לכן זאת לוגיקה ככל לוגיקה אחרת. מה שראינו פה על קל וחומר, ואפשר להרחיב את זה הרבה יותר, אמרתי לכם שזה הבסיס לכל החשיבה לא דדוקטיבית, גם במדע, גם במשפט, בהלכה, בכל מקום. אוקיי? אני יכול להראות לכם חישוב לוגי מסודר, מכני לגמרי, בדיוק כמו בלוגיקה דדוקטיבית. ואני אוציא לכם את כל המסקנות המשפטיות, ההיסטוריות, המדעיות, הכל בצורה דדוקטיבית לגמרי. הפכתי את זה למתמטיקה. אז מה, זה מתמטיקה באמת? אז היסטוריה זה מתמטיקה? לא. למה לא? כי הדוגמה הנגדית תפרוך את ההנחה של הטיעון ההיסטורי. אוקיי? אתה חושב שלנצח במלחמה באירופה זה אותו דבר כמו לנצח במלחמה באפריקה? תגיד, אם באפריקה מי שיש לו יותר חיילים מנצח, אז גם באירופה, כן, תזה היסטורית או של תורת הלחימה הצבאית. בוא נבדוק שני קרבות באפריקה. אז אם בקרב ההוא, אפילו לא שני קרבות, קרב אחד, איזה משני הצבאות ניצח? זה שהיה לו מספר חיילים גדול יותר. וזה מספר חיילים קטן יותר הפסיד. אוקיי? אני עובר לאירופה. יש לי עוד קרב בין שני צבאות. חיילים, הרבה חיילים ומעט חיילים. האם אני יכול להסיק מאפריקה שגם באירופה הרבה חיילים ינצחו? לא. למה? כי באירופה יש טכנולוגיה הרבה יותר מאשר באפריקה. ולפעמים טכנולוגיה יכולה לעזור לצבא קטן וחכם לנצח צבא גדול וטיפש. וזה שבאפריקה אין טכנולוגיה, בגלל זה שם מספר החיילים קובע. אבל כשאתה רוצה להעביר את זה לאירופה, מי אמר? אז מה נפל פה? בעניין אב או הקל וחומר? לא. מה שנפל פה זה ההנחה שאומרת שרק מספר החיילים הוא הפרמטר הקובע. לא, יש פה עוד פרמטרים שקובעים, כמו טכנולוגיה. שבאפריקה אין את זה, הבטא הוא אפס באפריקה, אין טכנולוגיה, באירופה יש בטא, יש טכנולוגיה. וזה יכול לשנות את היחסים שנקבעים על פי אלפא, שזה מספר החיילים. אוקיי? אז לכן, גם כמו אתם רואים, מסקנות בהיסטוריה, מסקנות במשפט, מסקנות בהלכה, מסקנות במדע, כל הדברים האלה בנויים על אותן צורות חשיבה. וצורות החשיבה האלה אפשר לפרמל בצורה מתמטית, מכנית, לגמרי, כמו הלוגיקה הדדוקטיבית. אותו דבר. זה לא אומר שזה מתמטיקה. זה לא. כי אפשר לתקוף את ההנחות. מתמטיקה אתה לא יכול לתקוף את ההנחות, כי ההנחות, מה שאני מניח, זו טענה לעולם. אי אפשר לתקוף שם הנחות. זה ההבדל האמיתי בין מתמטיקה לבין מדע או הלכה או משפט. אי אפשר לתקוף את ההנחות, לא בגלל שהעסק הוא הכרחי, גם שם העסק הוא הכרחי. רק פה אפשר לתקוף את ההנחות, כי מי אמר שמספר החיילים הגדול הוא מנצח? או... במתמטיקה אתה פשוט מגדיר, נקודה זה משהו עם אפס מימדים, משולש זה משהו עם שלוש צלעות, או הגדרת, מה, איך תתקוף את זה? מה תביא משולש שהוא לא עם שלוש צלעות? הוא לא עם שלוש צלעות, הוא לא משולש. זה לא... זאת הגדרה. אז לכן... לכן המתמטיקה היא כאילו, אתם יודעים, זה כמו מזכיר לי, מכירים את טיעון הקוגיטו של דקארט, קוגיטו ארגו סום, כן, אני חושב משמע אני קיים. אז אנשים הרבה פעמים טועים, הם שואלים, הרי מה בעצם דקארט אומר? אני חושב, ואם אני חושב, אז סימן שיש מי שחושב. לכן אני קיים. תסיק את המסקנה מזה שהוא חושב את זה שהוא קיים. עכשיו, למה לא תסיק את המסקנה אני הולך משמע אני קיים? הרי אם אני הולך, הרי יש מישהו שהולך, לא? זמן שאני קיים. מה מיוחד בה אני חושב?
דיברנו על זה, שהעצם
מחשבה
היא הכרחית.
דיברנו, אני כבר לא זוכר.
אוקיי.
יכול להיות. ההבדל הוא לא בעסק, העסק נכון בשני המקרים. ההבדל הוא בהנחה. ההנחה, אני חושב, היא הנחה הכרחית מתוך עצמה. ההנחה, אני הולך, לא. או שאני טועה, ואני לא הולך.
אני חושב שאני הולך,
אבל אני לא הולך. בדיוק. אם אני חושב שאני לא חושב, זאת גם מחשבה. אז אני שוב חושב. זאת אומרת? זה בעצמו אומר שהוא חושב. כן, נכון. ולכן ההבדל בין אני חושב משמע אני קיים לבין אני הולך משמע אני קיים הוא לא בעסק. העסק בשני המקרים נכון. אם אני הולך אז ודאי שאני קיים. אם אני חושב ודאי שאני קיים. שני העסקים האלה נכונים באותה מידה. ההבדל הוא בהנחה, אם אתה יכול לתקוף את ההנחה. את ההנחה אני חושב אי אפשר לתקוף. את ההנחה אני הולך אפשר לתקוף. אולי אני טועה ואני לא הולך. בסדר? זה ההבדל. הרבה פעמים אנחנו טועים ואנחנו חושבים זה עסק הכרחי, זה עסק לא הכרחי. כל עסק הוא הכרחי. רק השאלה אם אתה יכול לתקוף את ההנחות שלו, זה ההבדל בין התחומים, אוקיי?
אז אני הייתי בטוח שזה הנחה, שזה דיון בלתי ממוצע. אז הרב הסביר לי שגם מה שכתבת, זה מאמר, טור, אז אני לא טועה מה שאתה אומר, זה בסוף, גם בעצם זה שאני מבין שאני חושב, זה סוג של תצפית, שאני מקבל אותם באינטואיציה, מהחושים, לא בטח חושים, זה סוג של תצפית פנימית. זה כשלעצמו, אם אני לא מסתכל על הצפיות.
זה לא הגדרה, זו טענה.
זהו, זה אין לי ודאות.
נכון. טוב, בכל אופן, אז זה לגבי הקל וחומר. עכשיו אני רוצה לעבור, עוד פעם, פה אני לא אעשה כבר את המתמטיקה של העניין, כי זה מתחיל קצת להסתבך, וצריך ללמוד עוד כמה דברים בדרך, אבל אני רק רוצה שתתרשמו מהעיקרון. אני רוצה לדבר על הצד השווה. אוקיי? מה זה הצד השווה? בואו נסתכל למשל, הגמרא בבבא קמא, בדף ו' עמוד א', הגמרא אומרת שמה, המשנה אומרת, בתחילת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר. אוקיי? עכשיו הגמרא, ובסוף המשנה מסיימת, הצד השווה שבהם, שהם המונחה או שמירתן עליך, הוא כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. עכשיו כל אחד מהאבות האלה, יש לו תכונות. בור, תחילת עשייתו לנזק, אש, כוח אחר מעורב בה, דרכה לילך ולהזיק. קרן, כוונתו להזיק, לא משנה, כל אחד מהסוגי המזיקים האלה יש לו מאפיינים מסוימים, ולכן אי אפשר ללמוד אף אחד מהם מהשני, ככה המשנה אומרת. כל אחד מהם, אם תנסה ללמוד אותו מהשני, לא תצליח, כי יש פה הבדלים ביניהם. ואז אומרת הגמרא, המשנה בסוף, הצד השווה שבמונחה או שמירתן עליך, או כשהזיק חב המזיק. שואלת הגמרא, הצד השווה שבהן, ליטוי אימי. מה הוספת את המשפט הזה של הצד השווה שבהן? מה זה בא ללמד אותי? מה זה בא להוסיף? זה בעצמו, כבר דיברתי על זה, אני חושב, זה בעצמו שאלה מוזרה. הרי המשנה מביאה ארבע דוגמאות של מזיקים. שור, בור, מבעה ועבר. אוקיי? ואז היא נותנת לי את הכלל. כל דבר שהוא ממונך ושמירתו עליך, שהוא יזיק, אתה חייב לשלם. נכון? טוב, אני, אם הייתי רואה משנה כזאת, הייתי שואל בשביל מה הבאת את הדוגמאות, יש את הכלל. נתת לי את הכלל, אני כבר יודע הכל, הדוגמאות זה רק מקרים פרטיים. אבל הגמרא אומרת, רגע, הבאת את הדוגמאות, מי צריך את הכלל? מה זה? מה ההיגיון? זה הפוך להיגיון. העובדה היא שבמשנה וגם בגמרא לא אוהבים להשתמש בכללים. כשיש כללים זה מיד שואלים ליטוי אימי. מה זה בא ללמד? הרבה יותר אוהבים לדבר על דוגמאות מאשר על כללים. לכן הגמרא יש לה אופי שנקרא קזואיסטי. קזואיסטי לפי קייזים, לפי מקרים. המשנה והגמרא לא עוסקות בכללים גורפים. מה הדין כשאתה נהנית? לא. אם מישהו נכנס לחצר חברו שלא מידעתו, אם הוא צריך לשלם לו או לא. זה מקרה. ואני מדבר על המקרה.
זה מקרה שאחרי זה אפשר להוציא ממנו.
אפשר להוציא ממנו עקרונות, אבל אנחנו מדברים על מקרים. משפט הבריטי הוא משפט קזואיסטי ביסודו. קצת משתנה בשנים האחרונות, אבל ביסודו הוא קזואיסטי. משפט הקונטיננטלי, נגיד הגרמני למשל, זה משפט יותר פוזיטיביסטי. זה משפט שהולך על בסיס של עקרונות כלליים, שהמקרים הם מקרים שנגזרים בדדוקציה מהעיקרון הכללי. עכשיו, הגמרא היא קזואיסטית. זה האופי של הגמרא, משנה בגמרא, תלמוד בכלל. יש לו אופי קזואיסטי.
זה נראה יותר טבעי אנושי,
כן, אפשר, אפשר.
יותר מחובר לחיים.
אפשר להעריך על זה, אפשר להעריך על זה הרבה, אני חושב שיש בזה הרבה חוכמה. לא להיות פוזיטיביסט, אני חושב שפוזיטיביזם זה גישה ילדותית. אבל זה, עזוב את זה כרגע, אני לא, זה לא הסוגיה שלנו. ופה הגמרא אומרת, זה הביטוי של הגמרא, הגמרא אומרת, בסדר, שווה לי עיתוי מים. הבאת לי את הכלל בשביל מה? יש לי ארבע דוגמאות, הכל בסדר. למה אני צריך את הכלל? הגמרא אומרת, אמר אביי, לעיתוי יבנוס הכינו ומסעו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו. כן, מדובר במישהו ששם חפץ כלשהו, שיבנוס הכינו ומסעו, חפץ כלשהו על הגג, באה הרוח, העיפה את זה מהגג והם הזיקו. את זה לא היית מצליח ללמוד מאף אחד מהאבות שמופיעים במשנה, זה מה שבא ללמד הצד השווה. שאלת הגמרא היחידה מי, איך מדובר, היא בעד דקאז לי כמזגי, היינו אש. מה, הם מזיקים תוך כדי המעוף שלהם? כשהם נופלים מהגג, הם פוגעים במישהו ומזיקים לו, במשהו. מזיקים לו, אז זה ממש אש, אפשר ללמוד את זה מאש. אמרת לי, אתה מחפש משהו שאי אפשר ללמוד מאף אחד מהאבות נזק לחוד, אתה צריך את הצד השווה, כן? זה אפשר ללמוד מאש לבד. מה ישנה אש לכוח אחר מעורב בו, המלכה שמרתו עליך, הנינה מכוח אחר מעורב בהן, המלכה, אלא בתר דנאיכה. מה מדובר? אחרי שהם נחו, הם נזרקו לקרקע, נחו שם, ואז מישהו נתקל בהם, נגיד, המשהו כזה. אמרת הגמרא, אידה הפקרינו בין הרב ולשמואל היינו בור. זה כמו בור, אז שוב פעם, אין פה שום דבר מיוחד, אומרת הגמרא, לעולם דהפקרינו, מדובר שהם נפלו מראש הגג, והפקרתי אותם, ואז הם הזיקו, לא עולם דאפקרינו ולא דמו לבור. אמרת לי זה אפשר ללמוד לבור? לא דמי לבור, שכן אין כוח אחר מעורב בו. ומסבירים פה הראשונים מה הכוונה אין כוח אחר מעורב בו, גם הם נחו, אין כוח אחר מעורב בו, עכשיו הם נחים פה כמו בור ומזיקים. אבל איך נוצר הבור? הרי גם בבור כשהוא מזיק לא אני הזקתי, הבור הזיק. למה באים אליי בטענות? כי אני חפרתי את הבור. ומי חפר את הבור, זה שאבנוס הכינור מסעו שנפלו, הרוח, לא אני, אני פשעתי בזה ששמתי את זה על הגג, אבל גם לרוח יש חלק בעניין הזה, לכן בעצם אי אפשר ללמוד את זה מבור, כי בבור האחריות שלי על מה שהבור עושה היא מלאה, אני חפרתי אותו, אני אחראי לזה שיש פה בור, אבל באבנוס הכינור מסעו שנחו שמה, יש לי אחריות חלקית, גם הרוח היא חלק מהעניין, אז לא, אם היה כתוב בור, לא הייתי יודע את זה, זאת אומרת הגמרא, כן? מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו, תאמר בעני שכוח אחר מעורב בהם. מה אש תוכיח? רואים שאש הרי הולכת יחד עם הרוח. היא חייבת, אז תלמד את זה רק מאש. אתה אומר, לא, מה לאש שכן דרכו ללכו להזיק? האש, אחרי שהיא קיימת כמזיק, דרכה להתפשט, ללכת ולהזיק. אבנוס הכינור מסעו אחרי שהם למטה, הם כבר למטה, הם לא זזים. אין דרכם ללכו להזיק, הנזק בא אליהם. לא הם הולכים אל הנזק. אוקיי? ולכן אי אפשר ללמוד את זה גם מאש, וחזר הדין. לא, חזר הדין. זה מבנה שבפשטות הוא נראה כמו הצד השווה. למה? בואו נראה איך אנחנו מתרגמים את, את המבנה הזה. אז תראו. יש לי ככה, יש לי מלמד אחד זה A, אש, מלמד השני זה B, בור. אנגלית צריכה. בסדר, זה אש, זה בור, בסדר? עכשיו אני רוצה ללמוד את אבנוס הכינור ומסעו, נקרא לזה C. זה לא הולך לי עם האותיות. נקרא לזה C. אבנוס הכינור ומסעו.
אבנוס הכינור ומסעו.
כן, הכוונה, משהו שהנחתי על ראש הגג, זה לא חשוב, זה המקרה שהגמרא מביאה. משהו שהנחתי על ראש הגג והוא נפל. בסדר? ונח אחרי זה והזיק. עכשיו אני אומר כך, איך זה מתחיל? אני מתחיל ללמוד את זה מאש. נכון? בוא נלמד, אם אש חייבת, אז גם אבנוס הכינור ומסעו חייב. כך זה מתחיל, נכון? אז אומרים לי, לא, לא. לאש יש תכונה שכוח אחר מעורב בה. סליחה? לאש יש תכונה שדרכה ללך ולהזיק. כן, בדיוק. דרכה ללך ולהזיק, נקרא לה תכונה X. מה? כן, אבל זה מסובך, כי זה מסגרות וזה עושה לי בלגנים. אני מעדיף לא להשתמש בזה. אז לזה יש את X, ולזה אין את X, ל-C. אוקיי? ולכן אי אפשר, X זה תמיד חומרה. כן, אז אם יש חומרה ב-A, אז אפשר להגיד שמה שחייבים באש, זה בגלל שיש לו חומרה מסוימת. ולאבנו סכינו מסור אין את החומרה הזאת, ולכן אולי לא חייבים. אז אומרים לי, לא, אז בור יוכיח. נכון? בוא נלמד מבור. לא. לבור יש חומרה אחרת, יש לו חומרה Y. אוקיי? ולאבנו סכינו מסעו, אין את החומרה Y. שם גג למעלה, זה אומר שאין את, אין את החומרה Y. אוקיי? ועכשיו מה? אומרים, וחזר הדין. מה זאת אומרת חזר הדין? אי אפשר ללמוד מ-A ואי אפשר ללמוד מ-B. עכשיו מה זה חזר? לא הוסיפו פה שום נתון. שאתם אומרים, לא, חזר הדין, הכל בסדר. מה הכל בסדר? אי אפשר ללמוד מ-A ואי אפשר ללמוד מ-B. אז בואו נלמד משניהם ביחד. זה הצד השווה. מה משניהם ביחד? מה כמובן שניהם ביחד? אז תראו. קודם כל, פה, תמיד, התכונה Y לא קיימת, ופה התכונה X לא קיימת. זה תמיד. הצד השווה זה תמיד הכלל. אוקיי? זה דרכו ללך ולהזיק, כוח אחר מעורב, לא קיים. זה חייב להיות ככה. כי אם יהיה פה X וגם פה X, אז פשוט אני יכול ללמוד מ-X ש-X חייב. זה תמיד, התכונה המיוחדת שיש ב-A, אין ב-B, ולהפך. לכן בצד השווה תמיד עושים צריכותה. מה שיש ב-A, אין ב-B, מה שיש ב-B, אין ב-A, רק אז אני עושה צד שווה. חייבת להיות צריכותה. מה כן יש בשניהם? יש בשניהם איזו תכונה משותפת. Z. שזה יש בשניהם. ואת התכונה הזאת יש גם ל-C. אוקיי? ואז אני אומר, תראה, בעצם לא יכול להיות ש-X קובע את החיוב. אם X היה קובע את החיוב, אז ב-C אי אפשר לחייב. נכון? אולי התכונה X של A, ה-X זה האלפא שלנו בעצם, נכון? ל-A יש תכונה אלפא שבגללה חייבים. ולכן, באבנו סכינו ומסעו, שאין לו את התכונה אלפא, אז לא חייבים. אומר, לא, בסדר, אז אוקיי, מאש אי אפשר ללמוד. בוא נלמד מ-B. מה נלמד ב-B? יש לו את התכונה הבטא, Y, שבגללה חייבים, אבל אז ל-C אין את התכונה בטא, זה Y גג, ולכן גם C לא חייבים. טוב, אז בוא נלמד משניהם ביחד. מה משניהם? אתה לא יכול ללמוד מכל אחד לחוד, עכשיו את שניהם ביחד, אתה כן פתאום יכול ללמוד. איך זה קורה? תשובה מאוד פשוט. יש להם תכונה משותפת, Z, שהיא קיימת גם ב-C. ועכשיו למעשה, יש לי שתי תיאוריות אפשריות. נגיד, אני בעצם רוצה ללמוד את החיוב בנזיקין. P זה חיוב בנזיקין. אוקיי? בי זה חיוב בנזיקין. עכשיו אני יודע שאש ובור חייבים בנזיקין. ואני רוצה לדעת האם באסום גם כן מחייבים בנזיקין. נכון? זה בעצם מה שאני רוצה לדעת. אז אני אומר ככה. אני מתחיל ללמוד מ-A ל-C. אומר לא, ב-A יכול להיות ש-X קובע, X הוא הפרמטר ששולט על P, על החיוב בנזיקין. ואז אני אומר, אז אולי רק ב-A שיש את X חייבים, אבל באסום שאין את X לא חייבים. טוב, אז בואו ננסה מ-B. אולי הפרמטר הקובע זה Y. לא, ו-Y לא יכול להיות, כי לזה, לא, לא שלא יכול להיות. אם זה Y, אז גם אי אפשר ללמוד ל-C, כי ל-C אין את Y. זאת אומרת, אבל זה הרי לא יכול להיות לא X ולא Y. למה? כי אם X הוא היה הקובע, אז B לא היה חייב, רק A היה חייב, אבל B לא היה חייב. סימן ש-X הוא לא הפרמטר הרלוונטי, אתם רואים, זה בדיוק כמו פירחה. סימן ש-X הוא לא הפרמטר הרלוונטי. טוב, אז אולי Y הוא הפרמטר הרלוונטי? גם לא יכול להיות. כי אם Y היה הפרמטר הרלוונטי, אז אני מבין למה בבור חייבים, אבל אז באש לא היו חייבים. כי לאש אין את Y. לכן לא יכול להיות ש-X ו-Y הם הפרמטרים הרלוונטיים. כנראה יש איזשהו פרמטר אחר, Z, שקיים בשניהם, והוא הפרמטר הרלוונטי. אופ, ראה זה פלא. את Z יש גם לאסום. ולכן מ-A ומ-B ביחד, אני יכול ללמוד שגם C חייב. אני יכול ללמוד את התכונה P מ-A ומ-B ביחד, למרות שמכל אחד מהם לחוד אני לא יכול ללמוד. ולמה? כי יש לי בעצם שתי תיאוריות. או שמי ששולט על X, זה, מי ששולט על P, סליחה, זה או, או, או X או Y, כן, זה, זה סימון ל-O, כן? זה או X או Y, או שמי ששולט על P, זה Z. שתי תיאוריות. מסכימים? תיאוריה אחת אומרת, מי שיש לו או X או Y חייב, לפי התיאוריה הזאת מה יוצא? ש-A חייב, B חייב, אבל C לא. כי ל-C אין לא את X ולא את Y. נכון? זו תיאוריה אחת. תיאוריה שנייה, מי ששולט על החיוב זה Z. זה גם מסביר את הנתונים. A חייב כי יש לו Z, ו-B חייב כי יש לו Z. אבל פה התוצאה היא שגם C יהיה חייב, כי ל-C גם יש את Z. אתם רואים שזה בדיוק כמו הטבלה. אני לא עושה את זה דרך, זה בדיוק אותו דבר. יש לי שתי תיאוריות, אחת עם אלפא ובטא, זה ה-X וה-Y, ואחד רק עם אלפא. מהתיאוריה של האלפא והבטא היה יוצא שקרן בחצר הניזק הייתה פתורה, כמו פה, C היה פתור. מהתיאוריה של אלפא בלבד, היה יוצא שהקרן בחצר הניזק חייבת. זה ה-C שלי, נכון? יש לי שתי תיאוריות. איך אני בוחר איזה תיאוריה נכונה?
שאלה, איך אני יודע שבסיימסטיין?
אני יודע, נגיד שאני יודע, לא חשוב כל נכון? תיאוריה הכי פשוטה. מי יותר פשוט, התיאוריה הזאת או התיאוריה הזאת?
משתנים.
נכון? פחות משתנים. לכן אני בוחר את התיאוריה הזאת. היא יותר פשוטה. וממילא, עכשיו אני אומר, שמ-A ומ-B ביחד אני יכול ללמוד על C. למרות שמכל אחד מהם לחוד אני לא יכול ללמוד על C. אבל מ-A ומ-B ביחד אני יכול ללמוד על C. כך קורה הנס הזה. יש פה איזשהו נס. אני מנסה ללמוד מ-A, אני אומר, לא, לא, מ-A אי אפשר, כי יש לו חומרה. מד מבי, לא, לבי גם כן אי אפשר, כי יש לו חומרה. טוב, נו, אז שני אלה הלכו כפות, מה אני יכול לעשות? אי אפשר, לא, אי אפשר מכל אחד מהמלכות, שניהם ביחד, בלי להוסיף אף נתון. אם לא, שניהם ביחד כן אפשר כבר ללמוד. למה, מה הרעיון? הרעיון הוא אותה של אוקם. זה אותו רעיון בדיוק כמו הקל וחומר, אני יכול לעשות פה טבלה ולהראות לכם שזה עשוי באותו צורה, בדיוק. וזה בדיוק אותם, ה-X וה-Y שיש פה זה הפרמטרים אלפא ובטא, שדיברנו עליהם. השאלה אם זה תיאוריה דו-פרמטרית, X או Y, או זה תיאוריה חד-פרמטרית, רק Z. וכיוון שאני מעדיף את התיאוריה הפשוטה, אחת פרמטרית, אז התוצאה היא שבאבנוס הכינור מסעו חייבים. עכשיו תבינו שההישג הזה שדיברתי עליו כאן, זה הכללה מדעית, זה אינדוקציה מדעית. בואו נסתכל. נגיד שאני לוקח את הספר הזה, עוזב אותו, הוא יפה לקרקע. אוקיי? טוב, עכשיו אני שואל, האם גם התיק הזה ייפול לקרקע? לא, יכול להיות שהספר הזה הוא עשוי מנייר, לכן הוא נופל לקרקע. נכון? טוב, אז בואו נראה, אולי העת הזה נופל. אופ, העת הזה לא עשוי מנייר, נכון? והוא נפל, אז כנראה גם התיק הזה נפל. מה פתאום, העת הזה הוא עגול. תיק לא עגול. נכון? עכשיו, זה לא עגול, נכון? אז זה עגול, אבל לא עשוי מנייר. זה עשוי מנייר, אבל הוא לא עגול. אתם רואים את ה-X ואת ה-Y, נכון? אז כנראה שהעגילות היא לא רלוונטית, כי אחרת זה לא היה נפל. והנייר גם הוא לא פרמטר רלוונטי, אחרת זה לא היה נפל. אז מה כן? יש איזו תכונה נוספת אחרת שיש בשניהם. Z. מה זה? שיש לשניהם מסה, נכון? וזה מה שקוראים ליפול. אה, אופ, תראו, זה גם יש לו מסה. כנראה, גם הוא ייפול.
אבל זה לא
אומר
שיש
את
זה,
זה
אומר שיש את זה.
נכון, וגם את X ואת Y אני לא בהכרח יודע. אמרתי, מה אלפא ובטא בקל וחומר גם, לא אמרתי מה זה אלפא ומה זה בטא. אני מניח שיש כאלה. לפעמים אני יודע מה הם. לפעמים לא. אתה יודע? ברגע שיש לי מצב שבו שני גורמים שונים, כל אחד לחוד מצליח לחולל את התופעה, זה לא סביר. כנראה שיש שם משהו ברקע, משהו אחד, שקיים בשני הדברים האלה, שהוא גורם לתופעה. אז
זה.
נכון? אחרי זה אני יכול לחפש מי הוא Z. למשל, בגמרא שלנו, כל דבר שהוא ממונך הוא שמירתו עליך, זה ה-Z. נכון? השור, הבור, האש, כולם הם בעצם ממוני, ושמירתם עליי, זה ה-Z המשותף לשניהם. עכשיו אני אומר, התכונות המיוחדות של אש ושל בור לא מעניינות. אם זה ממוני ושמירתו עליי, אני חייב לשלם. אז הנה, אבנוס הכינור מסעו, אין לו את התכונות המיוחדות של בור, ואין לו את התכונות המיוחדות של אש, אבל הוא כן ממוני ושמירתו עליי. אז אני חייב לשלם, זה ה-Z. אפשר
לסתור את הגמרא הזה.
תמצא קריטריון שנשמע רלוונטי, כי אנחנו תמיד מודקים. אם לא תמצא כנראה, המשנה אומרת שלא. הקריטריון הוא שממונך ושמירתו עליך. זה בדיוק אותו דבר כמו הכללה מדעית, בדיוק אותו דבר. כל הלוגיקה הזאת היא בעצם לוגיקה שאחראית על העסקים שלנו בכל תחומי החיים, חוץ ממתמטיקה ולוגיקה. זאת לוגיקה לחשיבה יומיומית, לעסקים רכים, אוקיי? עכשיו, יש לי חידה בשבילכם. אוקיי. בואו נסתכל על גמרא בכתובות. אלמא כסבה אולה, קוליך דאיכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילכא לא לקי. כן, אם יש ממון ומלקות, אתה משלם ולא לוקה על אותה עבירה, אוקיי? מנלי לאולה, מאיפה אולה יודע את זה? אומרת הגמרא, גמר מחובל בחברו. ומה חובל בחברו דאיכא ממון ומלקות? ממון המשלם מילכא לא לקי, אף קוליך דאיכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילכא לא לקי. חובל. חובל צריך לשלם ולא לוקח. אומרת הגמרא, מה לחובל בחברו שכן חייב בחמישה דברים? יש חומרה מיוחדת בחובל בחברו, שהוא לא משלם רק את הנזק, הוא משלם בושת, צער, ריפוי, שבט. יש חומרה מיוחדת, להבדיל מנזקי ממונו למשל, אוקיי? ולכן אי אפשר ללמוד זה, יש לו חומרה מיוחדת. זאת אומרת הגמרא, אני מדלג על הפסקה, על הסוגריים האלה, כי זה רק מסבך פה, אלא גמר מעדים זוממים. אז כנראה מחובל בחברו אי אפשר ללמוד. אז גמר מעדים זוממים. מה עדים זוממים? דאיכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילכא לא לקי. אף קוליך דאיכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילכא לא לקי. בסדר, עדים זוממים. שיש שם ממון ומלקות, לא תענה, והם משלמים ולא לוקים, אז זה המקור שלו. זאת אומרת הגמר, מה לעדים זוממים? שכן אינם צריכים התראה. בעדים זוממים יש חומרה, הם מענישים אותם בלי שהייתה התראה. אתה לא יכול ללמוד מעדים זוממים, זה מקרה חמור במיוחד, אוקיי? אלא גמר מתערווה היו, אז הוא לומד משניהם ביחד. מה הצד השווה שבהם, שאיכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילכא לא לקי, אף כל אחד איכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילכא לא לקי. ממש כמו המבנה שראינו קודם, נכון? יש לי שני מלמדים, עדים זוממים וחובל בחברו, כל אחד מהם יש לו חומרה מיוחדת, זוכרים X ו-Y, לזה אין את Y, לזה אין את X, אי אפשר מכל אחד משניהם ללמוד על המקרה הכללי, אבל אני אומר בשניהם יש את ה-Z, שזה ממון המשלם מילכא לא לקי, זה מה שאני לומד לה כללי, משני המלמדים שלי. עכשיו מגיעה הצצה. ואת הגמרא, מה לצד השווה שבהן שכן יש בהן צד חמור? מה זה? בואו נחזור רגע לסכמה שציירנו קודם. תחשבו על זה עכשיו בתור, זה חובל בחברו, וזה עדים זוממים. בסדר? ואני רוצה ללמוד על משהו אחר שיש בו ממון ומלכות. בסדר? C, כלשהו, לא משנה. אבל לכל אחד ראינו, יש לו תכונה מיוחדת. פה עדים זוממים צריכים התראה. ממון, חובל בחברו, יש לו חמישה דברים, זה ה-Y. לזה אין חמישה דברים, זה לא צריך, זה צריך התראה. אוקיי? אז כל אחד מהם יש לו חומר משלו. ואז אני אומר, יש את ה-Z, ולכן אני לומד מה-Z, והכל בסדר, נכון? זה מבנה של הצד השווה קלאסי. אוקיי? אלא שעכשיו פתאום הגמרא מעלה משהו שהוא ממש נראה מוזר. מה לשני המלמדים שכן יש בהם צד חמור? ל-A יש צד חמור X, ול-B יש צד חמור Y, נכון? שזה לא אותו צד חמור. אבל עובדה שלכל אחד מהם יש איזשהו צד חמור, ול-C אין את זה. אף אחד מהצדדים החמורים. אז לכן אי אפשר ללמוד. כך מקשה הגמרא. שואל התוספות, שם בכתובות, אם יש פרחה כזאת, מה לשני המלמדים שכן יש בהם צד חמור, אז אין ביקום צד שווה. כל צד שווה זה ככה. ראינו, זאת הסכמה של צד שווה. אם אתה פורח, מה לשני המלמדים שכן יש בהם צד חמור, אתה יכול להפיל לפח את כל הצד שווה שיש בתורה. כגון, זה שראינו בבבא קמא ודף ו'. ועוד, כולם. כך שואלים גם הראשונים במכות בדף ד', יש רית וארוך, שמביא כמה שיטות ראשונים בעניין הזה. איך אפשר לעשות פרחה מהסוג הזה? אז אני אציע לכם הצעה. למה, יש כל מיני תירוצים בראשונים, יכול להיות שחלקם מתכוונים למה שאני אומר כאן. אבל נדמה לי שמה שאני אומר הוא מאוד הגיוני. יש הבדל בין מצב שבו הצד החמור, X ו-Y, כן, האלפות ובטות שלי, לא משנה, הם הלכות, לבין המצב שהם מאפיינים עובדתיים. כשאני מדבר שבור תחילת עשייתו לנזק. זה מאפיין עובדתי של בור. זה לא הלכה מיוחדת שיש בבור, נכון? אני אומר שמישהו צריך התראה, זו תכונה הלכתית. או שמשלם חמישה דברים, זו תכונה הלכתית. זו תכונה הלכתית. בבור או באש שכוח אחר מעורב בו, שאין דרכו ללך ולהזיק, שתחילת עשייתו לנזק. כל הדברים האלה הם מאפיינים עובדתיים. אש פשוט פיזית הולכת באמצעות הרוח. אוקיי? זה משהו עובדתי, זה לא חידוש הלכתי שהתורה מחדשת. למה זה חשוב? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. הרי מאחורי כל הלכה, זה כל הרעיון שלנו וכל הסכמות שאנחנו לומדים עכשיו, שמאחורי כל תכונה הלכתית יושבים מאפיינים שגורמים לתכונה הלכתית. שאני אומר קרן חייבת ברשות הרבים, בחצר הנזק, בשן ורגל. מאחורי זה יושב איזה אלפא. האלפא הזה הוא זה שאחראי למה הקרן חייבת או הקרן פתורה. קרן חייבת או פתורה זאת הלכה. מאחורי זה יושב מאפיין. יש בקרן משהו מיוחד, לא יודע, יש כוונה להזיק, זה מאוד, צריך מאוד להיזהר, לכן אני מחמיר בקרן. בסדר? הכוונה להזיק זה תכונה עובדתית, לא הלכתית. פשוט שור שנוגח, מתכוון להזיק. אוקיי? אז תמיד ההנחה של כל המודלים שאני מדבר עליהם כאן, שמאחורי התכונות ההלכתיות, או בבסיס התכונות ההלכתיות, יושבים מאפיינים עובדתיים. זה אלפות ובטות, לפעמים אני יודע אותם, לפעמים אני לא יודע אותם, ויש איזה של מאפיינים עובדתיים שבגללם ההלכה קובעת את מה שהיא קובעת. אוקיי? זה תמיד ככה. לכן, תמיד בקל וחומר, שאני רוצה לדעת אם מישהו חייב או פטור, צריך להסתכל איזה מאפיינים יש לו. יש לו אלפא, יש לו בטא, יש לו שני אלפא, מה המאפיינים שלו? זה מה שיקבע, האם הוא חייב או פטור. ככה זה בכלל בהלכה. דיברנו על זה גם בשיעורים הקודמים. אמרתי שיש חזקה שאין אדם פורע תוך זמן, אבל זאת עובדה. כתוצאה מזה, אתה לא נאמן כשאתה אומר שפרעת. זה ההלכה. ההלכה תמיד מבוססת על איזושהי תכונה עובדתית של הסיטואציה. יש סיטואציה ועליה מכילים נורמה הלכתית. אוקיי? מה קורה אם התכונות X ו-Y הן תכונות הלכתיות, לא עובדתיות, זה לא אלפא ובטא? אז בעצם, כשאני אומר באש, לא אש, סליחה, עדים זוממים צריכים התראה, כי נגיד שאיזה עדים זוממים. אז עדים זוממים צריכים התראה, זה החומרה שלהם, זה ה-X. אני שואל את עצמי, בסדר, אבל למה הם צריכים התראה? יש בהם כנראה משהו חמור, שבגללו ההלכה מחמירה עליהם, לא צריכים התראה, סליחה. חומרה היא שהם לא צריכים התראה. מאנשים אותם גם בלי התראה, אוקיי? למה? כי כנראה, לא יודע, המזימה שלהם להזיק, או לא יודע בדיוק מה, היא מאוד חמורה, אולי היא מערערת את מערכת המשפט. עדים שבאים ומחליטים לשקר בבית הדין, זה מערער את כל האפשרות לדון בצדק. אז ההלכה רואה את זה נורא בחומרה, ולכן אפילו בלי התראה הם מקבלים את העונש, אוקיי? זאת אומרת שכשאני מדבר על חומרה הלכתית, מאחוריה יושב איזשהו הסבר עובדתי. למה ההלכה מחמירה בצורה כזאת? כי יש שם איזשהו מאפיין מסוים, עובדתי, שבגללו צריך להחמיר, נכון? ואת יש הבדל בין אם אני שם חומרה או תכונה עובדתית, ואז אין שום דבר מאחוריה, זו התכונה העובדתית. לבין אם אני אומר, יש חומרה הלכתית. אם יש חומרה הלכתית ל-A או ל-B, אני צריך להמשיך לחפור, כי מאחורי ההחמרה ההלכתית הזאת יושב איזשהו מאפיין עובדתי.
במקרה של העדים הזוממים,
יש התלקטות של המאפיינים בעצם? בדיוק. זה מה שאני רוצה להציע. אני רוצה לטעון ככה. אם A זה עדים זוממים, ו-B זה חובל בחברו, ל-A יש מאפיין הלכתי שהוא לא צריך התראה. עדים זוממים נאנשים גם בלי התראה, זה ה-X, אוקיי? לחובל בחברו יש מאפיינים הלכתיים שהוא חייב בחמישה דברים. יש חמישה תשלומים, נזק צער, שבט, ריפוי. חייב בחמישה דברים. אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל מה בחובל בחברו גורם לזה שאני מחמיר עליו כל כך הלכתית? יש משהו בחובל בחברו שהוא מאוד חמור. ואותו דבר בעדים זוממים. מה בעדים זוממים הוא מאוד חמור שהוא גורם לזה שהם לא צריכים התראה? שמנישים אותם גם בלי התראה. יכול להיות שהמאפיין העובדתי הוא אותו מאפיין עובדתי בשניהם. אני לא יודע מה הוא. אולי. ואם זה כך, אז זה באמת פרחה. כי אם יש מאפיין עובדתי משותף ל-A ול-B, שבגללו הם מאוד חמורים, והמאפיין הזה אולי לא קיים ב-C, אז אני באמת לא יכול ללמוד מ-A ומ-B על C. אם המאפיינים X ו-Y ב-A וב-B הם מאפיינים עובדתיים, אז אני רואה שזה X וזה Y, הם לא אותו דבר. אבל אם המאפיינים מאפיינים הלכתיים, יכול להיות שבבסיסם יושב מאפיין עובדתי אחד, שהוא בא לידי ביטוי בצורה הלכתית שונה בשני ההקשרים. זה הקשרים שונים. פה אני מחמיר עליו שלא צריך התראה, פה אני מחמיר עליו שהוא יהיה חייב וחמיר. בעדים זוהמים אני לא יכול להגיד לו, אתה חייב גם שבט פושט וריפוי. למה? כי אין שם שבט פושט וריפוי. פשוט אתה לא יכול לחייב. אז זה בא לידי ביטוי בחמה אחרת. אני שם מעניש אותך גם בלי התראה. בסדר? אז לכן יכול להיות שבגלל ההקשר, הביטוי ההלכתי ייראה שונה. אבל המאפיין העובדתי הוא אולי אותו מאפיין עובדתי. ואם יש את אותו מאפיין עובדתי לשני המלמדים, זה ודאי פרחה. נכון? כי יכול להיות ששניהם חייבים, לא בגלל Z, אלא בגלל אותו אלפא עובדתי שמשותף לשניהם. ואותו אין ב-C. ב-C אין את אלפא. יש לו את Z, אבל אין לו את אלפא. לכן זה פרחה. לכן כל פעם שהצד השווה מאופיין, שני המאפיינים, מאופיינים במאפיינים הלכתיים, יכולה לעלות פרחת צד חמור. לא כתנאים, יש פרחת כזאת או לא. ויכולה להיות דעה שפורחים פרחת צד חמור. אם המאפיינים עובדתיים, כמו במבקה מה שראינו, אף אחד לא מעלה שם פרחת צד חמור. כי שם מדובר מאפיינים עובדתיים, אז אני רואה שזה מאפיינים שונים, באש ובבור. בבור אין כוח אחר מעורב בו, באש כן, בור תחילת עשייתו לנזק, אש לא, וכן הלאה. זאת אומרת, יש מאפיינים עובדתיים שונים, ואין לי מה ללכת עוד צד ושור רגע, ואולי זה אותו מאפיין. זה לא אותו מאפיין. זה מאפיינים שונים. ושני מאפיינים כבר אמרנו שזה תיאוריה פחות פשוטה מאשר מאפיין אחד משותף. לכן שני מאפיינים זאת לא תיאוריה שאני מקבל. אבל אם החומרות הן חומרות הלכתיות, יכול להיות שיש פה תיאוריה עם מאפיין בודד שאחראית על זה. כבר אין תתר של אוקם. יכול להיות שהמאפיין הבודד הזה הוא הקובע, אז אתה לא יכול ללמוד שום דבר. וזה מחדד לנו מאוד את החשיבות של ההבנה שכל ההסקים האלה תמיד בנויים על זה שכשאתה קובע קביעה הלכתית, היא בעצם יושבת על מאפיין עובדתי, על הנסיבות. הלכה תמיד חלה על נסיבות. יש נסיבות עובדתיות שבגללן ההלכה היא מה שהיא. אוקיי? עכשיו, תראו דבר חביב, ובזה אני אסיים.
ההלכה מתעצבת בעקבות הנסיבות.
כן. היא חלה על הנסיבות, כשיש נסיבות מחמירות, ההלכה קובעת שתהיה פה נורמה חמורה יותר, פה תשלם יותר, תשלם מקרים רבים יותר, או אפילו בלי התראה, או כל מיני דברים כאלה. אבל זה בא מתוך משהו שיותר חמור בסיטואציה, לא סתם קפריזה.
זה כמו להוגע אשכנז, שבעניין של מסירת נפש, נגד גזרות שמה, זה מאוד יותר החמיר
סיטואציה.
שם זה היה יותר הרבה
יותר? יכול להיות, כן.
אתה לא צריך לזהות את המאפיין העובדתי, זאת אומרת מאחורי זה מספיק להגיד שאולי יש
לזה. פרחה תמיד מבוססת על אולי. זה ההבדל בין פרחה להוכחה, צריכה להגיד לי זה בוודאות אחד. הפרחה אומרת אולי זה אפס, לא הוכחת. אני הרי לא רוצה להסיק מסקנה שזה אפס, אני רק רוצה להגיד לך לא הוכחת שזה אחד. זה בדיוק ההבדל, יש אסימטריה מובנית. בין פרחה לבין הוכחה. פרחה לא, היא לא הוכחה שקרן פטורה בחצר הנזק. פרחה אומרת, לא הוכחת שהיא חייבת. יש לי תיאוריה שהיא חייבת, יש לי תיאוריה שהיא פטורה, וזה שתי תיאוריות שקולות. לא הוכחת. יש, אני חוזר לגמרא בבבא קמא, יש שם מחלוקת מאוד מעניינת, לא מספיק ממש, יש ראש, הראש מביא שם מחלוקת, מעניינת מאוד. הנה. יש מין הגדולים. כשהוא מביא את הצד השווה שם בבבא קמא. ויש מין הגדולים שכתבו, זה לא מחייב, אלא מה שחייב בשניהם. ופטירי מנזקי כלים וממיטת אדם כמו בור, ומתאמון כמו באש. וכיוון דעתו במה הצד, יאבינן להו הקל שבשניהם. מה זאת אומרת? בואו נחזור רגע. לא שיתפתי? כן. לא שיתפתי בזום. נחזור רגע לציור פה. עכשיו אני חוזר לאש ובור, אוקיי? עכשיו, אש, יש להם צד שווה שהם אמונו ושמירתו עליי ולכן חייבים. אבל אש פטור על נזקי תמון. אם אש שורפת גדיש ובתוכו יש כלים, אני חייב על הגדיש, אבל מה שבתוכו אני פטור. זו תכונה מיוחדת של אש, כולה מיוחדת באש. בור פטור על נזקי כלים. שור ולא אדם, חמור ולא כלים. פה לתוכו שור או חמור, דורשת הגמרא שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אוקיי? אז הוא פטור על נזקי כלים.
שור ולא אדם.
חמור ולא כלים. זה בא למעט, שור או חמור בא למעט אדם וכלים. לא משנה כרגע. עכשיו, מה עם אבנוס הכינאו ומסעו שהזיקו? הם נחו שמה והזיקו. הם הזיקו לכלים. אבנוס הכינאו ומסעו נחו על הקרקע, עבר שמה איזה בהמה, לא יודע מה, נפלה, והכלים שעל גבה ניזוקו. האם אני חייב לשלם? בא לאבנוס הכינאו ומסעו האלה. אז תראו, אם זה היה בור, נגיד שעליה, נגיד שהוא עליה, לא חשוב.
של מהכלים, של בעל שור?
של בעל הבהמה שעברה שם. עכשיו, אם זה היה בור רגיל, הייתי פטור. בור פטור על נזקי כלים. אבל אש חייבת על נזקי כלים. מה אם אבנוס הכינור מסעו? חייב על נזקי כלים? אותו דבר, אם היה משהו תמון, אבנוס הכינור מסעו, היה שם ארגז שנפל, ומה שהיה בתוך הארגז נשבר. וזה התמון בתוך הארגז. אז אם זה היה אש, היית פטור על תמון. אבל בור חייב גם על תמון. מה לעשות עם זה שנלמד משניהם? הראש מביא שלוש דעות. דעה ראשונה, דעה ראשונה, יש לו גם את הפטורים של בור וגם את הפטורים של אש. הוא פטור גם על תמון ופטור גם על כלים. למה? ההיגיון מאוד פשוט. למה? כי אתה צריך את שניהם מלמדים כדי ללמוד. מספיק שאחד משניהם לא קיים פה, אתה לא יכול לחייב, נכון? זה מה שראינו. אם אתה רוצה לחייב על תמון, מאש אתה לא יכול ללמוד את זה, רק מבור. אבל בור לבד אי אפשר ללמוד לחייב באבנוס הכינאו ומסעו. אתה צריך את שני המלמדים שלך. לכן כל דבר שלא עובר את שני המלמדים, לא יתחייב גם בשיא. לכן יהיה פטור גם על כלים וגם על תמון. זו הדעה הראשונה. דעה שנייה, יש שיסתפקו בדבר. הסתפקו בין מה? בפשטות הכוונה, על מה? על כלים, על תמון, על שניהם?
תמון, מה?
אמרנו, שהרי הדעה הראשונה אומרת, אתה פטור על כלים ואתה פטור על תמון.
כן.
שניהם אתה פטור. על תמון בגלל שאתה דומה לאש, על כלים בגלל שאתה דומה לבור. אתה דומה גם לאש וגם לבור, אתה בא משניהם. נכון? פטור גם על כלים וגם על תמון. עכשיו יש דעה שמסתפקת. מה הכוונה מסתפקת? מה צדדי הספק? פשטות? או שאתה חייב גם על כלים וגם על תמון, או שאתה פטור גם על כלים וגם על תמון. נכון? יש צד שאתה תהיה חייב על שניהם, גם על כלים וגם על תמון. מה ההיגיון מאחורי זה? עזבו את ה-X ואת ה-Y, יש לי Z עכשיו. כל דבר שהוא ממונו ושמירתו עליי, אני חייב לשלם. נוס הכינאו ומסעו נכלל בקטגוריה הזאת, חייב לשלם. עכשיו, מה אתה רוצה? אתה רוצה לפתור על כלים? מאיפה תלמד לפתור על כלים? מבור? זה לא דומה לגמרי לבור, זה דומה גם לאש. אתה לא יכול לפתור על כלים. אתה רוצה לפתור על תמון? מה אתה רוצה ללמוד את זה מאש? אבל זה לא דומה לגמרי לאש, זה דומה גם לבור. אז אין לך מאיפה ללמוד את הפטור על תמונות. קודם כל אתה חייב על הכל כי זה ממונך ושמירתו עליך, זה הזד. עכשיו אתה רוצה ללמוד שפטור על כלים, אתה יכול ללמוד את זה מבור. אבל הרי זה לא דומה לגמרי לבור, זה גם דומה לאש. אתה לא יכול ללמוד לפתור על כלים, אתה לא יכול ללמוד לפתור על תמון. ולכן יהיה חייב גם על כלים וגם על תמון. אפשרות, מסתפק בין שתי אפשרויות. תגיד שהם הזיקו לארגז ובתוך הארגז יש משהו תמון, בתוך הארגז משהו אחר והוא ניזוק. האם אני חייב לשלם עליו? בתוך הארגז שניזק. אבנוס הכינאו ומסעו מונחים על הקרקע. עוברת שם בהמה. בסדר? על הבהמה יש ארגז. בתוך הארגז יש כלים. בסדר? כשהבהמה נופלת, הארגז נשבר, הכלים נשברים. על הארגז אני חייב לשלם, השאלה היא מה עם על הכלים. הכלים היו תמונים בתוך הארגז. אז אם האש הייתה שורפת את הארגז, הייתי פטור על הכלים. כי הכלים תמונים בתוך הארגז, ואש פטורה על תמון, זה הכלל.
זה ברור ש...
לא. באש אתה פטור על הכלים, אני אומר עוד פעם, באש אתה פטור על תמון. אתה יודע?
זה לא באמת, זה לא תמון.
זה תמון, תמון בתוך הארגז, מה זה לא תמון? כן, כן, יש לזה מחוסה.
זה גם משהו אחר.
לא נתווכח על ההלכה, זאת ההלכה. אפשר להתווכח למה זה, אבל זאת ההלכה. עכשיו השאלה היא, מה קורה באבנוס הכינו ומסעו? פטור על תמון. זו דעה הראשונה שמביא הראש, אומרת, כן, גם על כלים וגם על תמון, כי אתה צריך, מה שמחויב בשני המלמדים, זה רק מה שאתה יכול לחייב עליו, כי אתה צריך את שניהם כדי לחייב. הדעה ההפוכה אומרת, לא, אתה תהיה חייב, אתה לא תהיה פטור מכלום, כי כדי לפתור אתה צריך את שני המלמדים. אבל תמון לא פטור בשני המלמדים, רק באש. כלים פטור רק בבור, לא באש. אז אתה לא יכול לפתור על כלום, אז קודם כל אתה חייב כי זה ממונך או שמירתו עליך, ואין לך דרך לפתור על כלים ולא על תמון, לכן אתה חייב על הכל. והראש עצמו זה דעה שלישית, שאומרת, הוא פטור על כלים כמו בור, אבל לא פטור על תמון. זה משבר את הסימטריה. מה הרעיון מאחורי הדעה הזאת? וזה אני אעשה ממש בקצרה, סיום. הראש מבין שכנראה לא מדובר פה בצד השווה בכלל. זה בעצם בור. זה ההיגיון. נפל על הקרקע, זה בור. זאת אומרת, מי שנתקל בו זה כמו להתקל בבור. נכון? רק מה? יש לי בעיה, כי היה כוח אחר מעורב בהיווצרות הבור. אי אפשר ללמוד את זה מבור רגיל. את זה אני אלמד מאש. אבל מה האש מלמדת אותי? זה לא באמת דומה לאש. זה לא יזיק תוך כדי הילוכו. אז זה היה דומה לאש. זה יזיק אחרי שזה כבר נח על הקרקע. זה מזיק כמו בור. רק זה בור שיש לו חיסרון. יש כוח אחר שמעורב בו. באש אני רואה שהחיסרון הזה לא מפריע. כי עובדה שבאש חייבים, למרות שיש כוח אחר שמעורב בה. ממילא זה חזר להיות בור, סתם בור, רגיל. אש רק סילקה לי איזה בעיה. זה נראה לא דומה לבור, כי יש כוח אחר מעורב. תראה באש שזה לא נכון.
באיזה
בעיה בור? כוח אחר מעורב בזה. הבור פה נוצר לא רק על ידי, גם הרוח השתתפה ביצירת הבור. אז הנה, תראה באש, גם באש הרוח מעורבת, וזה לא פותר. סימן שמעורבות של כוח אחר לא פותרת. סילקנו את הבעיה הצדדית, נשארנו עם זה שאבנוס הכינור מסור, זה סתם בור.
באש, אבל תמון
פתור, לא? נכון. אבל זה לא דומה לאש. זה דומה לבור, זה מזיק כמו בור, לכן זה פתור על כלים. אבל זה לא יהיה פתור על תמון, כי זה לא דומה לאש. אש רק מראה לי שקיומו של כוח אחר מעורב לא פותר. ועכשיו זה דומה לבור רגיל, זה לא דומה לבור ואש ביחד. כמו הצד השווה הקלאסי. זה דומה לבור. יש איזשהו הבדל קטן מבור, כי פה יש כוח אחר מעורב. באש אני רואה שזה לא צריך להפריע לי. זהו, אחרי שזה לא מפריע לי, עזרתי לדמות את זה לבור לגמרי. זה יהיה פטור על כלים כמו בור, אבל לא יהיה פטור על תמון כמו באש. זה לא דומה לאש. כך לומד הראש. עוד פעם, הערה, עשיתי אותה בקצרה, אין לי פה מספיק זמן כדי להסביר את זה, אבל מה שהראש בעצם טוען, זה לא באמת צד שווה, מה שיש פה. זה אנלוגיה לבור, ויש משהו אחר שמסלק לי פרחה. וזה בעצם נשאר דומה לבור. לא למדתי, למדתי את זה מ-X. זה מה שחייב, ה-X. אתה אומר לי, בסדר, אבל יש פה גם Y. תראה משם שה-Y לא צריך להפריע לך. ותישאר עם זה שאתה דומה ל-X. בסדר? זה ה... אוקיי, זה רק הערה.
הוא אומר, זה לא צד שווה.
נכון, זה לא צד שווה. אתה לא לומד מאיזה הזד המשותף של אש ושל בור. אתה לומד מה-X של בור. בסדר? אוקיי, אנחנו עוצרים כאן. שיהיה לכם הצלחה בבחינות. לא תתנה שמיננו בעל